אפשר? אפשר?
שלום גבריאל.
כן, אז תחת המיקרופון. טוב, חברים, אם אפשר לקבל את תשומת לבכם, אנחנו ביקשנו אישור מוקדם שלכם להתחיל את הישיבה הרגילה ואחר כך ללכת למיוחדת. כיוון שראש העיר חייב לעזוב פה בשעה 6:45 לטקס חיל הים, אז בואו נתחיל עם אורחים שהגיעו, וברשותכם, בהסכמתכם, נדלג, אחרי שראש העיר יסיים את הפתיחה, נדלג על, בשלב הזה על שאילתות והצעות לסדר, נעשה את סעיפים 7 ו-8 כמה שנספיק, ואז נחזור חזרה. בבקשה.
תודה רבה גבי, תודה רבה גם לכולכם על ההסכמה לשנות את סדר הישיבה, כי אני צריך להשתתף בטקס ההזכרה לחללי חיל הים שמתחיל בשעה 7 בגני לשבע. אני רוצה באמת להתקן אתכם בכמה דברים חשובים, אבל לפני כן להביע את התנחומים שלנו, את ההשתתפות שלנו בצערם של משפחות יקרות ש איבדו את יקיריהם בשבועות האחרונים. בערב חג הסוכות, במהלך החג, נפרדנו מדמויות יקרות מאוד. רבי ניסים כנפו, אהרון אבו חצירה, אביבה איתך, ואתמול גם איציק מלכה, מנהל המתנס לשעבר, זיכרונם לברכה. רבי ניסים כנפו, אביו של חברנו, מלא מקום ראש העיר, חברי גבריאל, שהיה מוותיקי העיר, אדם יקר מאוד, צנוע, ישר דרך, איש אמת, שכל המעשים שלו, כל החיים שלו זה פשטות וטוב, במאור הפנים, בכבוד שלך לכל בן אדם, במשפחה הנדרת שהוא בנה, ואנחנו נהנים מהבן גבי שמביא לידי ביטוי את ה תכונות הנעלות האלה. ובעיקר אני רוצה להגיד לך גבי, שמה שחירשים אותנו, אותי באופן אישי, זה כיבוד ההורים שלך, לאביך, לאמך, שתחיה בתאריך ימים, וזה מעיד על החינוך שאביך העניק לך ולאחיך, ועל אהבה המסירות שלו כלפיכם, ועל הדרך שבה בחרתם להחזיר לו את זה, שלא תוסיפו עוד דאבה, ושיהיה זכרו ברוך. אהרון אבו חצירה גם כן מוכר לכולנו, היה ראש עיריית רמלה, חבר כנסת 18 שנה, שר בשלושה משרדים חברתיים, וגר באשדוד בשלושת העשורים האחרונים, וגם עמד בראש קרן אשדוד. מיותר לספר לכם שהוא היה מנהיג חברתי מהחשובים והגדולים שקמו למדינת ישראל, מהראשונים בהם שהצליחו, כי היו לפניו הרבה שאיזו לשאת את דגל המאבק המזרחי מול האליטות הישנות במפלגות השונות. אבל אהרון אבו חצירה היה הראשון מבין דור העולים אחרי קום המדינה שגם הצליח. כל המפלגות האחרות לא הצליחו, והוא בהקמת תנועת תמי, תנועת מסורת ישראל, הצליח להכניס שלושה מושבים לכנסת העשירית ופרץ את הדרך. גם הרב אריה דרעי הודע בכך, וגם הראשון לציון הרב יצחק יוסף עודה בכך במהלך השבעה, פרץ הדרך לשס ולכניסה שלה ולהתבססות שלה עד היום, כבעצם המפלגה היחידה שנושאת את דגל הציבור הדתי והמסורתי בקרב יוצאי ארצות המזרח. שר העבודה והרווחה, כשהוא היה שר העבודה והרווחה, הוא הוביל לחקיקת חוקים היסטוריים, חוק הביטוח הלאומי שאנחנו מכירים היום, חוק קצבת הזקנה, קצבת ילדים. עד היום החוקים האלה נחשבים לכלים המרכזיים בצמצום העוני והפערים הכלכליים. אהרון היה גם מנהיג פוליטי חברתי מזן מיוחד. הוא היה מצד אחד בעל תעוזה ואומץ בלתי רגילים, אבל גם סגנון מנהיגותי פוליטי מאוד אלגנטי, תרבותי, מי שהכיר אותו, עם שפה נקייה, לא מתלהמת, ראותה וחכמה, ומול האליטות הישנות זה היה מצרך די נדיר. ומצד שני, האדם נחוש, מתוחכם, עוצמתי, שידע גם לנצח ולהביא הישגים ותוצאות עבור הציבור החלש, ואנחנו משתפים בצער המשפחה, וכמובן שנמצא את הדרך להנציח את זכרו באופן הראוי ביותר. גברת אביבה יפתח, זכרונה לברכה, הייתה אשת עסקים מוכרת ואהובה בעיר. היא הייתה במשך שנים ראש הלשכה של ראש העיר לשעבר דוקטור אריה אזולאי, ובשני העשורים האחרונים הייתה פעילה מאוד בולטת ומובילה בפורום נשים ובעלות עסקים בעיר, במועצת הנשים העירונית ומזמי התנדבות עירוניים רבים, לצד עסק שהקימה של מיזם רפואי חדרי טיפול במחלות, חדרי מלך לטיפול במחלות נשימה ואור, חולים ואנשים שמאוד אהבו אותה בעיר שלנו אשדוד. איציק מלכה, חבר של כולנו, שותף לעבודה, הקים וניהל מתנסים רבים, בתפקידו האחרון היה מנהל רשת המתנסים בעיר, היה איש חברה ותרבות וקהילה ברמה חבריו, ונשם את הטיפול בקהילה ובמיוחד בנוער מאז שהוא היה צעיר ברוב אביו. במסגרת העבודה שלו הוא נחשף לכל העליות, לכל האוכלוסיות, ידע להתחבא לכולם, הקים שורה ארוכה של פרויקטים ותוכניות במרכזים הקהילתיים שהפכו להיות דוגמה לשאר המרכזים בעיר. גם אותו אנחנו נמצא את הדרך להנציח את זכרו באופן ראוי, ובשם סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר, כלל תושבי העיר, אנחנו שולחים את תנחומנו למשפחות כנפו, איתך, אבו חצירה ומלכה. יהי זכרם של היקרים האלה ברוך. לענייני הקורונה, בחודשים האחרונים אשדוד התמודדה כמו כל המדינה בגל רביעי מאוד מאוד קשה, עם אלפי נפטרים, עם עשרות אלפי מאומתים חדשים. הגענו באשדוד לממוצעים של 500 חולים חדשים ביום בשיא המגפה, וזה היה לא מזמן, לפני שבועיים, שלושה סך הכל. ותוך שבועיים התחילה איזושהי מגמת ירידה שהלכה והתעצמה, אני חושב שכתוצאה מערך שלם של פעילות, בראשם מבצעי החיסונים. אנשים הבינו שהחיסון הוא הפתרון הנכון והאמיתי והארוך הטווח, לצד כל פעילות התחקירים, הבידודים, הבדיקות. הגענו לרמה בלתי רגילה של בדיקות, של 15,000 בדיקות שבועיות, 20,000 בדיקות שבועיות, לפעמים היו ימים של 5,000 בדיקות ביום. אני חושב שסך הכל כל הפעילות הזאת היא שאפשרה לנו להיות אחד מהערים הגדולות שמצליחות להיות עיר ירוקה. החל מהיום, ברוך השם, הרמזור שלנו 4.4, וזה הישג בלתי רגיל, והתודה היא לכל העושים במלאכה, יחד עם פיקוד העורף, עם קופות החולים, עם מד"א, עם משרד הבריאות כמובן, כולם ביחד, והתושבים שלנו ששיתפו פעולה והבינו את החשיבות של שיתוף הפעולה הזה. ברוך השם, נתפלל שהגל הרביעי זה הגל האחרון, והגל הבא זה בים, לא בקורונה. נושא נוסף זה המבנים המסוכנים. לפני שלושה שבועות כולנו צפינו בבניין המגורים בחולון שקרס כתוצאה מהתיישנות המבנה וסדקים שנוצרו בו לאורך השנים, ובזכות התושייה של קצין כיבוי אש שהורה על פינוי הדיירים בבניין מספר שעות קודם לכן, נמנע אסון כבד בנפש. ושלשום גם קיבלנו תזכורת נוספת לנושא החשוב הזה עם הפינוי והקרסה היזומה של בניין ישן ברעננה. כמובן שכולנו בזמנו נחרדנו יחד עם כל מדינת ישראל. כנראה שהגיע איזשהו שלב בגיל המדינה, בגיל הבניינים האלה, שמתחילים לראות את התופעה הזאת, החמורה של בניינים מסוכנים שנבנו לפני עשרות שנים, מתחילים להתפורר ולקרוס. אני חושב שהמקרה של חולון זעזע את כל הרשויות המקומיות ואת ראשי הרשויות, וגם אנחנו כאן לקחנו את העניין ברצינות. מיד הנחיתי את מנכ"ל העירייה להקים מערך כולל של פעילות סביב הנושא הזה. זה אומר מיפוי של כל הבניינים בעיר הישנים, לקבוע את דרגת הסיכון שלהם ולהציע לתושבים את חלופות הטיפול האפשריות. המבנים אמנם נמצאים בבעלות פרטית, אבל אנחנו יודעים שמרבית הבניינים האלה מוכנסים על ידי אוכלוסיות חלשות, ואנחנו חייבים ללוות אותם בדרך הזאת, ודאי מול הרשויות במדינה כמתווכים, וגם אנחנו חייבים לתת להם את העזרה הראשונית אם חס וחלילה קורה שהוא אסון. אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה בסביבי הלחימה ונפילת הטילים. תפיסת העולם שלנו היא מאוד מאוד אזרחית, מאוד מאוד פרו התושב והאזרח. אנחנו הולכים כל האמצעים כדי שנוכל לעטוף את התושבים ולתת להם את הסיוע, אבל יותר חשוב, כדי למנוע את הקריסה, כדי למנוע את ההתקדמות לשלב הנורא הזה. ולכן אתם תשמעו בהמשך הישיבה את מנכ"ל העירייה ואת מהנדס העיר שיציגו בפניכם עבודה שנעשתה במהירות שיא, עבודה מקצועית יסודית, בכל ההיבטים שנוגעים לסוגיה הקשה הזאת, וכמובן תקבלו את תעשו דיון, תקבלו את ההחלטות הנכונות, ואנחנו יכולים להגיד לתושבים שלנו, אתם יכולים להיות רגועים שהנושא הזה הוא בסדר עדיפות מאוד גבוה על סדר היום שלנו, ונעשה הכל כדי שנעבור אותו בשלום. גם במדינה התחילה עבודה מאוד רצינית, במרכז השלטון המקומי, בפורום ה-15, במשרד הפנים כבר יש תוכנית שהשרה מתחילה לקדם, גם במשרד הבינוי והשיכון. יש ויכוחים על הרעיונות והתוכניות, למשל הזה של משרד הבינוי והשיכון, שרוצה להוריד את אחוז החתימות בתמ"א 38 ופינוי בינוי ל-51%, היום זה 80%. הייתה הסכמה של היועץ המשפטי לממשלה ושל חברי הממשלה והכנסת להוריד את זה ל-66%, לעשות שיפור מסוים באיזון הזה בין האינטרס הציבורי, כן, של לחדש בניינים ומבנים ושכונות ותשתיות וכן הלאה, לבין זכות הקניין שהיא גם כן מאוד גבוהה. משרד המשפטים חשב שבסביבות ה-60 פלוס אחוז זה איזון נכון. ועכשיו שר הבינוי והשיכון ואומר, לא, אנחנו רוצים 51%. לא יודע כמה זה, מה הסיכויים שזה יעבור את המשוכה המשפטית, אבל הוא הולך להביא הצעה כזאת לממשלה. זה אומר, מספיק ש-51% מהדיירים בבניין יסכימו, יחתמו, יהיה אפשר לכפות על האחרים. אני באופן אישי חושב שצריך לעשות את זה בשיתוף פעולה עם הדיירים ויחד איתם, ובהחלט המקום הזה של להוריד את השיעור הוא במקום, צריך למצוא את האחוז הנכון. לא יודע אם זה 51%, 55%, יתפשו כנראה על משהו, אבל זה גם כיוון חשוב, כי בסופו של תהליך הפתרון היסודי הוא התחדשות עירונית. תמ"א 38 ופינוי בינוי, ובינתיים זה יקרה, זה יכול להיות שנתיים שלוש. אנחנו ניקח את המבנים, תשמעו את זה בהמשך, ניקח את המבנים. אלה שבסכנה מיידית, אנחנו ניתן להם חיזוק עכשיו, לא נמתין. דבר נוסף שעשינו, אני פניתי לרשם, לממונה על הביטוח, כדי שיקדם הוספה בביטוחים לדירות של סעיף מפני קריסה של בניין במצב מסוכן. היום זה לא קיים, אי אפשר לעשות כזה ביטוח, ולא יכול להיות שבמצב שבו נמצאת מדינת ישראל לא תהיה אופציה כזאת היום. ואני פניתי אליו, עוד לא קיבלתי תגובה, אני חושב שזה נכון, ואנחנו נעודד את התושבים שלנו, במידה וזה יעבור, לעשות כזה ביטוח, לפחות לקבל את המענה, יקבלו מאיתנו את המענה הראשוני, אבל המענה היותר ארוך טווח, שמשרדי הממשלה עדיין לא גיבשו, מענה תקציבי, אמיתי, הבעלות היא פרטית, צריך לתת לאנשים האלה מקום לגור בו, זה משפחות חלשות. כל הנושא הזה יקבל מאיתנו מענה הכי טוב שאפשר, במקביל למה שהמדינה עושה. אני רוצה להזכיר שאנחנו מובילים במזמית חשות עירונית. בשנים האחרונות נתנו 168 היתרים למבנים שחוזקו ואובו במסגרת תמ"א 38. מתוכם 22 מבנים רק בשנה החולפת, 2020. וגם כן מזמי פינוי-בינוי, שם אנחנו פחות טובים. רק פרויקט אחד יצא לדרך, אבל לאחרונה, בעקבות חוסר שיתוף פעולה מלא מצד הוועדה המחוזית, אנחנו מעבירים פרויקטים לוותמ"ל אחרי הארכת חוק הוותמ"ל, ואני מקווה ששם נצליח לזרז ולהוציא לדרך בטווח של השנה-שנתיים הקרובות לפחות עוד 10 פרויקטים שלדעתנו מספיק בשלים כדי... בסך הכל עד היום הוצאנו 6,500 יחידות דיור שחוזקו ועובו, וזה נתון שממצב אותנו כעיר מובילה במדינת ישראל בתחום הזה. הנושא הבא זה נושא הכנות לחורף. משבר האקלים נמצא בפתחנו בשנים האחרונות בכל העוצמה שלו. הוא מחריף משנה לשנה, פוגע באזורים רבים בארץ ובעולם. הקיץ נעשה חם יותר, החורף קר יותר, שריפות פורצות באופן תכוף, סופות ברקים נעשות יותר עוצמתיות ומתמשכות. ולאחרונה היינו שני מקרי קיצון, אחד בניו יורק, בצי הקיץ היא הוצפה לגמרי בגשם כבד עם פגיעות בנפש ובהצפות, והמקרה השני בגרמניה, שהיה מקרה מאוד חמור, עם 100 איש שאיבדו את חייהם בשיטפונות ברחבי המדינה. מדינת ישראל נערכת, משרדי הממשלה, אנחנו מדברים איתם, מקדמים כל מיני תוכניות, ובאשדוד אנחנו מזה שנים רבות, אבל בשנים האחרונות ביתר שאת, עושים הכנות מאוד יסודיות שמתחילות בסביבות אוגוסט. בחודשים האחרונים השקענו למעלה מ-5 מיליון שקלים בהיערכות לחורף, במסגרת פקודת חורף שאנחנו פועלים לפיה. זה ניקוי ושיקום של קולטנים ותשתיות, גיזום של עצים, הכנסת אמצעי חיזוי דיגיטליים. אנחנו נמצאים בחוזה עם חברה מסינגפור שיודעת לחזות לנו שעות רבות לפני מיקום מדויק של הצפות, זה ברמה של צומת אפילו, עד כדי כך. במקביל גם עשינו עבודה במקומות שהם מועדים לפורענות משנים קודמות, ואני מקווה שהשנה אנחנו נוכל להוכיח שהמקומות האלה הם כבר לא מועדים לפורענות. מנהל התפעול בנה תשתית הולכת תת-קרקעית ברובע ג' במקום שהיה מוצף באופן תדיר כמעט כל שנה בהשקעה של מיליון שקל. התשתית הזו של ההולכה תאפשר ויסות של 100 גשמים למאגר קליטה נוסף, וככה תימנע הצפה. הוא יוריד את עומס הניקוז בשדרות עוזיהו, שבהם יש תוואי שטח מאוד מאוד משופע שגורם להצטברות של מים. שדרגנו את הנקה של המצודה שמנקז גשמים ממספר הדברים בעיר, וזה כלקח מהחורף הקודם שבו הנקז התמוטט מעוצמת הגשמים החריגה. אנחנו שיקמנו אותו, איבנו אותו, הרחבנו אותו בחודשים האחרונים, ואנחנו מקווים שהוא יוכיח את עצמו בחורף הבא. בנוסף, מנהל החינוך בעירייה ביצע הערכות מאוד נרחבת לקראת פתיחת שנת הלימודים במוסדות חינוך, בעיקר על הגגות שלהם. בוצעו אטימות של גגות, נוקו מרזבים, נבדקו ברחבי העיר עצים על ידי אגרונום לצד בדיקת הצללות, שילוט, לוחות חשמל חיצוניים, כל זה כדי לשמור על תושבי העיר, על תלמידי העיר, במקרה של מזג אוויר קיצון. בנוסף לכל, אתמול גם קיימנו תרגיל רחב היקף שהתחיל בתחילת השבוע, ודימה פעולות של גורמי העירייה במצב כזה של מזג אוויר קיצוני. דימה את החסימות של הצירים, נועל שערה, ציוות של אנשים, סדר פעולות, ובסיוע של התרגיל הם נבחנו כל הצוותים על התפקוד שלהם, על השליטה בחומר. אנחנו רוצים להגיע לחורף הכי מוכנים שאפשר. היום הייתה לי ישיבה גם עם מפקד מחוז דרום של קאבה, עם מפקד התחנה המקומית, וגם הם עורכים בשיתוף פעולה יחד איתנו. אני מקווה שנזדקק להם כמה שפחות. בכל אופן, אני רוצה להודות מאוד למנכ״ל העירייה אילן בן עדי על תכנון כל הפעילות הזאת, לראש מנהל התפעול שלמה רוטנברג, לכל העובדים שלנו, מנהלות הרובעים, על העשייה הנהדרת הזאת, מד"א, קב"א ובכלל משטרת ישראל, שגם כשותפה שלנו לכל המהלכים האלה. איך אומרים היום, מועדים לשגרה, כן? אז שיהיה לנו אחרי החג כל הבחינות, אנחנו מתחילים הכנות לתקציב, רוצים להמשיך ולהיות נקיים ממגפת הקורונה, וככה לסיום מזכירים לי להגיד תודה למנהל החינוך ולערים מימון וכל אנשיו, מנהלי אגפים וכו', על התמונה החינוכית שהתפרסמה היום בשעה טובה ומוצלחת בשעת הלימודים החולפת תש"פ. ואני רוצה ממש להביע את ההערכה שלנו. זו פעם ראשונה, אני חושב, מזה הרבה שנים, שאנחנו מצליחים לעלות גם בנתון הבגרות הארצי הגולמי, כן? 70%. היינו כל הזמן 60 ומשהו, הגולמי, זה הכולל כל בתי הספר, גם הכללים וגם החרדים, ויש עלייה גם באלה שהם בסמכות הרשות ל-94%. אני חושב שביחד זה הישג בלתי רגיל, ותודה רבה, והמשך הצלחה. אני מאחל לכם דיון פורה ונעים ומוצלח לכולם. תודה. בבקשה, גבי. בבקשה, הכי חשובים. אני רוצה בשם כולנו לברך את הספורטאים שלנו, של אשדוד, שייצגו אותנו באולימפיאדה. באמת, זה מרגש לפגוש אתכם כל פעם בחדש. נפגשנו אצלי בלשכה, נפגשנו עם שר התרבות והספורט לפני שבועיים בערך, ועכשיו אנחנו גם פה מורידים בפניכם את הכובע, מודים לכם, מעריצים אתכם על ההתמדה, על החריצות, על ההצלחה שלכם. אז יש לנו 8, אבל מייצגים אותם עכשיו 3, כי אחרים נמצאים בתחרויות באירופה, במיוחד השחיינים שלנו. נמצאים איתנו דוד ליטבינוב, מרים המשקולות, אתם יכולים לראות, לא צריך להגיד את זה לבד. קרין וקסמן ויאנה קמרנקי, שהם כולם מתעמלות אומנותיות. תודה רבה. אתם רואים, אני מחלק פרחים עם גבי ומשה מחלק את הכסף.
אבל כסף של הכל אתה מחלק.
תודה רבה, שוב תודה רבה לכם. רוצה להגיד משהו?
יורם, אני עקבתי אחריו ברמת משקולות שם. אני גם רוצה לעשות. איפה יש? לא, באמת, מה אתם צוחקים? יורם, יש את הקורס הזה?
טוב, חברים, אני רואה שאושי לא יספיק לעשות סעיפים שרצינו. ונחזור לסדר היום הרגיל, לא? נכון? למיוחדת? אוקיי, חברים, אנחנו בשאילתות בסדר יום ישיבת המועצה 821, שאילתה מספר 1, שאילתה של עורך דין אלן גלבר בנושא פרויקטים תחבורה ציבורית כיכר אילן רמון. תשובת ראש העיר, בבקשה.
טוב, חברים, קצת שקט בבקשה, אנחנו חוזרים לסדר הרגיל. תשובת ראש העיר היא על, הוא צרף את תשובתו של מר אלמוג אפטבי, מנהל אגף פרויקטים, כדלקמן. בהמשך לפניית חברת מועצת העיר, הגברת אלן גלבר, להלן התייחסותי. המשך פרויקט התחבורה בכיכר המון מאושר מתקציב פרויקט עיר בת קיימא, אשר במימון המדינה. אומדן ביצוע הפרויקט בכיכר המאושר הינו 24.4 מיליון ש"ח. התקבלה התחייבות בגובה 11.1 מיליון ש"ח בפעימה ראשונה. במסגרת פעימה שנייה הנמצאת בהליכי אישור יתוקצבו עוד 13.3 מיליון ש"ח נוספים. מועד תחילת העבודות טרם סוכם והוא מותנה בסיום הטיפול בטבע. לאחרונה הוצאה חלופה תכנונית על ידי סגן ראש העיר אינג'ינר שמעון קצנלסון. חלופה זו נמצאת בבחינה על ידי הצוות המתכננים. לאחר סיום בדיקתם יוכרע הנושא על שולחנו של ראש העיר. משך העבודות מוארך בכ-15 חודשים מהוצאת צו התחלת עבודה לקבלן.
אוקיי, תודה.